היום אנחנו נלמד דף עין א' בנידה, ממש מתקרבים לסוף. כמה הודעות. אז קודם כל יש לי אתר חדש, זה נמצא אם הולכים לדף יומי for women.org כמו שהיה, זה יפנה אתכם לאתר החדש של אדרן. שם תוכלו למצוא כל הפודקאסטים, זה מסודר בצורה מאוד שימושי, אפשר למצוא כל דף שרוצים, אפשר להירשם, לקבל החל מהמחזור הבא ביום ראשון את הפודקאסט דרך וואטסאפ אם אתם רוצים. לאורך השנים הבאים אנחנו נפתח את האתר וזה יהיה מאגר של פירושי נשים על הגמרא, אז כדאי ללכת לשם, לראות את ההתפתחויות. זה יהיה במשך הזמן, זה נמצא גם באנגלית, גם בעברית. ורציתי גם להודיע הודעה מאוד חשובה לאלו שהם רשומים לפודקאסט, שמקבלים את זה יומיומי. החל מיום ראשון אני מתחילה ערוץ פודקאסט חדש, זה במקום שזה יהיה נקרא דף יומי לנשים, שזה יהיה כל המחזור הקודם, כאילו הנוכחי, אז מהמחזור הבא זה יהיה בערוץ חדש, הדרן דף יומי לנשים. אז כל מי שרשום על הפודקאסט צריך להירשם מחדש לערוץ פודקאסט חדש. אוקיי, אז שוב, זה יהיה נקרא, עוד לא מוכן, אבל זה יהיה נקרא הדרן דף יומי לנשים. אז עוד כמה ימים תלכו ותרשמו וכך תקבלו את זה באופן יומיומי. או כמו שאמרתי, יש דרך לקבל, או אולי לא אמרתי, יש דרך לקבל, אפשר באתר, אם תיכנסו לדף הנוכחי של היום, תראו למטה, מתחת לפודקאסט, יש מקום להירשם דרך וואטסאפ. ואז תוכלו לקבל כל יום גם את הלינק דרך וואטסאפ. אוקיי, עם זה אנחנו נתחיל מדף עין א', מהמילים בית שמי אומרים, וגם אני רק אזכיר ששוב הרישום עדיין פתוח. יש לנו כל כך הרבה ביקוש לסיום ש... כבר פתחנו עולם חדש, שכל מי שאם אין מספיק מקום בחדר הגדול, אז יהיה גם בחדר סמוך, וכדאי להירשם ולהיות חלק מהאירוע המאוד מאוד חשוב הזה. יהיה אפילו אם אלו בעולם נוסף, יהיה להם מקום להיות יחד עם כולם בהתחלה, כשכולם מתאספים, ויהיה שם גם אפשרות לכל מי שנרשם לעולם הנוסף, אם יש מקום ואנשים לא מגיעים, יהיה מקום להכניס את כולכם, אז כדאי להירשם עכשיו. בית שמי אומרים, עכשיו אנחנו חוזרים למשנה איפה היינו, שכל הנשים שמתות נידונות בשם מיתתן כנידה, אפילו אם לא היו נידה, וזאת אומרת שבגדים שהיו עליהם צריכים לטבול אותם. עכשיו נצטרך להבין למה, מה הייתה מיות בית שמי? הנה מה משום דכתיב ותתחלחל המלכה, זה אסתר המלכה כשהיא ראתה את מרדכי בלבוש שק, כתוב ותתחלחל. ומה הכוונה? אמר רב, לפי רב, מה, כתוב, מה קרה לה? מלמד שפרסה נידה. אז חושבים שאולי החנמי, אגב ביתותה דמלכה דמותה, חזיה. אנחנו חוששים שכשמלך המוות הגיע, כמו שאסתר הייתה בבהלה כשראתה את מרדכי והתחילה לדמם, אז גם האישה, כשהמלך המוות באו, היא מתחילה, ההנחה היא שמתחילה לדמם. אבל קשה להגיד כך, והענן תנא לרי כתוב במשנה, שחררה מסלקת את הדמים, כאילו דווקא פחד מסלקת את הדמים ולא מביאה את הדמים. אז איך עונים על זה? הלוקשיה, פחדה צמית, ביתותה מרפיה. זה תלוי, יש הבדל בין פחד, שזה חרדה ממשהו, כן, אולי אמרתי חרחה, כן, התכוונתי חרדה. פחד זה חרדה, כן? מי שחרדה ממשהו לאורך זמן ממושך, כן? זה גורם לקיבוץ הרחם, ואז הדמים לא יוצאים. אבל ביתותה, ממשהו פתאומי, שפתאום היא נכנסת לבעלה, כמו אסתר המלכה וכמו האישה שהולכת למות, מלך המוות מגיע, מרפיה. דווקא זה גורם לדימומים, אוקיי? זה מרחיב את הרחם והיא יכולה לדמם. ולכן הם אומרים, כנראה זה הטעם, אבל אז אומרים, לא יש בעיה להגיד שזה הסיבה, כי היא מתחילה לדמם בגלל שהיא רואה מלך המוות ובהלה. אלא הדתנם בשמי אומרים, כל אנשים מתים זווים, ובתהילים אומרים, אין זו אלא מי שמת זו. אז בואו נגיד שזה נכון לגבי הנידה. אבל גם בית שמי ובית הלל חולקים באותה נקודה לגבי הזו. עכשיו, אם נגיד שהזו, שאיש מתחיל שיהיה לו הפרשה של זו בשעת המוות, וזה מה שגורם לו לחשב כזו, וזה בית שמי, אי אפשר להגיד כך, למה? כי יקרה כאן מבשרו ולא מחמת אונסו. הרי הזו הוא לא נחשב זו אם קרה לו אונס. כן, אם הזוב יצא דרך אונס בגלל הבעלה, זה דווקא לא זו, כי דורשים, זה כבר למדנו כמה פעמים, לגבי הזו, שזה לא נחשב זו, ולכן אי אפשר להגיד שזה הסיבה זה הסיבה לבית שמי, כי אחרת אי אפשר להבין את השיטה שלו לגבי הזו. ולכן הם דוחים את האפשרות הזאת, ואומרים אלא תמה דבית שמי כדתניא. בואו נראה בברייתא הזאת. הברייתא הזאת מסבירה מה חשבו בית שמי. בראשונה היו מטבילים כלים על גבי נידות מתות. בהתחלה הם היו עושים, כמו שאמרנו, דווקא רק נידות, כמו בית הלל, והיו בעצם מטבילים את כל הכלים כשמישהי מתה, כשהייתה נידה, והכוונה כאן, איך שמסבירים, שלא רק הכלים שלבשו כשהם היו בנידה, כשהם מתו, אלא מדובר כאן שהיו מטבילים, לא את הכלים שהיו עליהם, אלא הכלים שהיו עליהם לפני שהם נפטרו. אוקיי? אז, אם כן הם אומרים, והיו נידות חיות מתביישות. הרי הנידות שראו שהיו מטבילים את הכלים שהיו על גביהם, על גבי המתות לפני שמתו, הנידות שהיו בחיים, כן, הסתכלו ואמרו, אוי ובוי, כמה חמור הדין הזה של נידה, שאנחנו לוקחים אישה שמתה, ואנחנו לוקחים את הבגדים שהיא לבשה סמוך למיטה, ואנחנו מתחילים להדביל אותם. הרי הם הרגישו בעצם השפלה, אוקיי? כי הם רואים, וואו, עד כמה חמור, איך אנחנו מתייחסים. כי מה קרה גם? הם חשבו, קודם צריכים להבין, הבגדים שהם לבשו לפני המוות, הרי הם היו נידות. אבל אנשים שהיו מסביב וראו שמתחילים לדבול את הבגדים שעל המיטות, הם חשבו שהם טובלים את הבגדים שעל המיטות בשעת מיטתן. והם אמרו, וואו, כמה חמור הדין הזה של נידה, והרגישו כאילו מרוחקות. כן, אפשר? אנחנו בתור נשים מבינות, מה זה להרגיש בנידה? כאילו זה שהבעל לא יכול להיות איתך בזמן הזה. לפעמים זה נותן הרגשה של כאילו את מנודה, כן, מלשון נידה, כן, כאילו את מרוחקת. וזה שהם התחילו לחבס, לדבול את הבגדים של אלו שמתו, זה גרם לנשים להרגיש, אוי ובוי, אנחנו כל כך טמאות, כן, אפילו יותר מרוחקות. וזה לא הרגשה יפה, לא הרגשה טובה. אז התקינו שיהיו מטבילים על גבי כל הנשים מפני כבודן של נידות חיות. אז כדי שהם לא תרגישו מנודות כאלה ומרוחקות, הם אמרו בסדר, אז אנחנו לא רק מטבילים את הבגדים של הנידות, אלא של כל הנשים, וכך הם לא תרגישו, אז עניין של נידה, הם פשוט תרגישו שזה עניין של מוות, וזה לא יפריע להם. וכנל, בראשונה היו מטבילים על גבי זווים מתים, אותו דבר. היו זווים חיים מתביישים, ואותה בושה הם הרגישו. התקינו שיהיו מטבילים על גבי כל אנשים מפני כבודן של זווים חיים, ולכן מצאנו הסבר שיכול להיות גם לנידה וגם לזו. האישה, משנה חדשה, האישה שמתה ויצא ממנה רביעית דם. עכשיו יהיה לנו השלכות של דם. יש לנו אישה שמתה ויצא ממנה רביעית דם. השיעור רביעית זה חשוב לעניין תומת אוהל, כי רביעית דם מטמא באוהל. אם היא נידה, לא צריך רביעית דם, כל דם שיוצא גורם אותה להיות, מכניס אותה לנידה. הבעיה כאן, שהאישה מתה ואז יוצא ממנה דם. אז הדם שיוצאת מגופה כשהיא בחיים, הרי זה דם נידה. מה המצב של הדם שיוצא לאחר המוות? האם מחשיבים אותה כנידה? אז בואו נראה. אז אם היא מתה ויצא ממנה רביעית דם, מטמאה משום כתם. היא לא יכולה להיות אישה שרואה אדם, או מרגישה שיצא ממן אדם, כי היא כבר מתה. אבל בגלל שיצא ממן אדם, אז אנחנו כן מתאמים את הדם הזה משום קטם. אוקיי? זה נחשב כאילו יש לאישה הזאת קטם. המשמעות כאן זה לדם עצמו, שהדם יש בזה סטטוס של דם תמי. אז אם זה נוגע במשהו וכו'. הוא מתאמה באוהל, ובגלל שזה יצא מאישה שמתה, וזה רביעית, כן, הקטם זה אפילו במשהו. אבל הרביעית זה חשוב לעניין תומת אוהל. רבי יהודה אומר, אינה מתאמה משום קטם, משום שנעקר משמתה. הרי אין בזה דין קטם לפי רבי יהודה, כי היא כבר מתה. אז אם זה יצא לאחר החיים, ואחר שהיא כבר לא, כשהיא כבר לא בחיים, הרי יש בזה תומת אוהל, אבל אין בה תומת קטם. ומודה רבי יהודה ביושבת על המשבח. אישה שיושבת על הכיסא ששם היו מולידים ילדים, כאילו בזמן לידה, והוא מתה, ויצא ממנה רביעית דם, שהיא מתאמה משום קטם. למה? כי כנראה יכול להיות שהדם הזה, או הגיוני, שהדם יצא תוך כדי הלידה כשהיא עדיין הייתה בחיים. אז אם היא נפטרה באמצע הלידה, שזה היה דווקא נפוץ בימים האלו, אז הדם הזה מתאמה משום קטם. אמר רבי יוסי, לפיכך אינה מתאמה באוהל. רבי יוסי אומר, לכן אם זה מתאמה משום קטם, הנחה היא שזה יצא מקודם. אם זה יצא מקודם, אז זה לא דם שמתאמה באוהל, כי זה לא דם שיצא מאישה מתה. נדבר על כך בגמרא, שבגלל שרבי יוסי אומר את זה ולא רבי יהודה, כנראה רבי יהודה חושב שהיא גם מתאמה משום אוהל, ונצטרך להבין למה. אם הוא מניח שהדם יצא מקודם, אז למה זה מתאמה באוהל? אוקיי, okay, עכשיו נחזור מכלל, אוקיי, הגמרא מתחילה עם עם תנא קמא, אוקיי, אז בחלק הראשון, רבי יהודה אמר שדם אינו מטמא משום נידה, כי נעקר רק לאחר המוות, נכון? ולפי תנא קמא מטמא משום קטם ומשום אוהל. אז מכלל זה תנא קמא סבר, אף אגב דנעקר הדם משמתה, מטמא משום קטם. זה נשמע כאילו תנא קמא אומרים, למרות שזה אפילו אם כל אדם יצא לאחר המוות, עדיין מטמא משום קטם. צריך להבין למה, הרי זה לא הגיוני. אמר זה ערי, מקור מקומות המי יקבינאיו. כי מה הוא סובר? למדנו כבר כמה פעמים, אם אדם עובר דרך המקור, הרי אדם מטמא. כי המקור, הרחם, הוא מקום שמתאמה, אז ברגע שאדם עובר דרך הרחם, לא משנה מה הסטטוס של אישה, אני בחיים, לא בחיים, דם שעובר דרך רחם, הרי מקבל תומעה, כי זה נוגע ברחם. אז לכן, לא משנה שאדם יצא לאחר המוות, אם זה יצא מהמקור, מהרחם, הרי זה מתאמה. ומודה רבי יהודה. עכשיו אנחנו ממשיכים למקרה השני, יושבת על המשבח. אז כמו שאמרנו, בגלל שרבי יוסי אמר, לפיכך אין המתאמה באוהל, מכלל זה תנא קמא, שזה בעצם רבי יהודה, סבר באוהל נמי מתאמה. אז אמר רבי יהודה, צריך להבין למה מתאמה באוהל אם הכל יצא לפני המוות. אמר רבי יהודה, דם תפוסה איכה ביניו. מה ההבדל להלכה ביניהם? ההבדל להלכה היא דם תפוסה, שזה דם, אוקיי, נראה, יש מחלוקת לגבי דם תפוסה, אז בואו נמשיך ואז נסביר. דתניא. איזה הוא דם תפוסה? מה נחשב דם תפוסה? וכאן נראה שתי דעות מה זה בדיוק דם תפוסה. הרוג שיצא ממנו רביעית דם בחייו, הוא במותו, אוקיי? יצא סך הכל רביעית, גם בחיים וגם במוות, כאילו ביחד, קצת לפני, קצת אחרי, ועדיין לא פסק וזה ממשיך, וזה בסך הכל רביעית, ספק רובו בחייו ומיעוטו במותו, ספק מיעוטו בחייו ורובו במותו. אנחנו לא יודעים אם הרוב יצא כשהוא היה בחיים, או הרוב יצא כשהוא היה מת. זהו דם תפוסה, בגלל שלא ברור איפה נחשיב את הדם הזה, זה דם תפוסה שלא מתאמה משום אוהל בדאורייתא, אבל חכמים קבעו שזה מתאמה מדרבנן, כי יש חשש שאולי זה יצא לאחר המוות. רבי יהודה אומר, זה לא המקרה של דם תפוסה, אלא הרוג שיצא ממנו רביעית דם, והיה מוטל במיטה, ודמו מטפטף לגומה. Okay, הוא היה, יצא ממנו רביעית דם. Okay, טעות, דילגתי כמה שורות, כי היה איזו דם תפוסה ודילגתי. Okay, צריכים לחזור אחורה, אני מנצלת. בואו נחזור. אמר רב יהודה, דם תפוסה איכה בעיניים. אוקיי, נתחיל מזה. דתניא. איזה הוא דם תפוסה? מה זה נחשב דם תפוסה? פרש רבי אלעזר ברבי יהודה, הרוג שיצא ממנו דם, בין בחייו, בין במותו, יצא ממנו דם, אוקיי? או בחיים שלו, או במותו, אבל מה הבעיה? ספק בחייו יצא, ספק במותו יצא. אנחנו פשוט לא יודעים אם זה יצא בחיים, כשהוא היה בחיים, או במותו. ספק בחייו ובמותו, או, אז יש ספק האם חלק יצא בחייו וחלק יצא במותו. זהו דם תפוסה, אוקיי? אז הוא סובר שדם תפוסה זה מקרה שאנחנו פשוט לא יודעים האם זה היה לפני, האם זה היה אחרי, האם זה היה גם וגם. חכמים אומרים, זה לא דם תפוסה, למה? כי זה סתם ספק, זה ספק, האם זה ספק תומה, האם זה לא, ואז אנחנו דנים בו כספק תומה כללי. אוקיי, דם תפוסה שוב זה, אנחנו סוברים שזה מתמא משום אור מדרבנן, אוקיי? ולא מדאורייתא. אבל הוא אומר, זה לאו דווקא מתמא אפילו מדרבנן, זה קלאסי ספק תומה, כי אנחנו לא יודעים מתי זה יצא, במותו או בחיים, ולכן, אם זה ברשות היחיד, ספקות המה. ברשות הרבים, ספקות האור. יש לנו כללים לגבי ספק תומעה. אם זה ברשות הרבים, זה למדנו מהסוטה. אני לא אחזור על זה, למדנו כבר כמה פעמים. אם זה ברשות הרבים, אנחנו דנים בו כטהור. ואם זה קרה ברשות היחיד, אנחנו אומרים שזה תמה. אלא איזו דם תפוסה, ועכשיו אני חוזר אל איפה שהתחלתי בטעות מקודם. לפי חכמים, מה זה דם תפוסה? זה הרוג שיצא ממנו רביעית דם בחייו ובמותו. זה מצב, אנחנו יודעים, חלק יצא בחיים וחלק יצא במותו. יחד יש לנו שיעור של רביעית, ועדיין לא פסק, זה המשיך מלפני המוות עד לאחר המוות. ספק רובו בחייו ומיותו במותו, ספק מיותו בחייו ורובו במותו. אנחנו לא יודעים אם הרוב היה בחיים או רוב כשהוא היה מת. זהו דם תפוסה. עכשיו, לפי זה, מה אנחנו צריכים לחזור לענייננו. לפי זה, זה המחלוקת לגבי מה זה דם תפוסה, אבל מה זה קשור לענייננו? כי לפי זה, מה אמרנו, צריכים לחזור לעניין. במקרה שלנו, האישה יושבת על המשבר, כנראה הדם יצא חלק שידה בחיים וחלק לאחר המוות, ולפי או זה בדיוק נקודת המחלוקת. האם אנחנו מחשיבים את זה כמקרה שחלק יצא בחיים וחלק יצא מהמוות כשהיא מתה? זה רבי יהודה. הוא אומר, יושבת על המשבר ומתה ויצא ממנה רביעית דם שמתמה משום קטם ומתמה באוהל. למה? משום שזה דם תפוסה, כי חלק יצא. הוא מניח שזה מקרה שחלק יצא כשידיין הייתה בחיים וחלק לאחר המוות, ובגלל העניין הזה אנחנו מחשיבים את זה כדם תפוסה. ורבי יוסי אומר, לא, זה אין המתמה משום אוהל. למה לא מתמה משום אוהל? כי לפי דעתו, זה לא דם תפוסה, כי הוא חושב שכל אדם, הוא מחשיב את כל אדם שיצא, שזה יצא כשידיין הייתה בחיים ולא לאחר המוות. אוקיי. ולכן לא מתמה אפילו מדרבנן. עכשיו אנחנו ממשיכים בברייתא שציטטו, אוקיי, לגבי דם תפוסה, וממשיכים לעוד מקרים. רבי יהודה אומר, הרוג שיצא ממנו רביעית דם, והיה מותר במיטה. אוקיי, אז מתחיל לצאת ממנו רביעית דם, חלק יצא לפני, אוקיי, ואז ממשיך הדם לצאת. והוא היה מותר במיטה, ודמו מטפטף לגומה. אוקיי, ואז יש גומה בקרקע, ואדם מטפטף, כל הדמים מטפטפים לתוך הגומה. תמי, אוקיי, הם אומרים שזה תמי, למה? אוקיי, הדם הזה שיוצא, מתמי משום תומת מת, למרות שזה התחיל עם דם שלא היה מתמי משום אוהל, אבל עכשיו כן, מפני שהטיפה של מיטה מעורבת בו, כי יש בו טיפות של המוות, כלומר לאחר המוות. וחכמים מתארים מפני שראשון ראשון נפסק. הם אומרים לו, כל פעם שהדם מטפטף, כל טיפה שיורה מהגוף, בטל לתוך הדם שהיה שם מקודם. כלומר, היה שם דם שלא היה מתמי, כי זה יצא ממנו כשהיה בחיים. ולכן כל טיפה שמטפטף לשם מתבטל בדמים האלו. אז אומרים, שפיר כאמר אלה רבנן לרבי יהודה, דווקא יש להם, כן, הגמרא בעצם עוצרת את הברייתא ואומרת, לא, איך רבי יהודה יכולה להתפקח עם זה? זה באמת נכון. כל פעם שאדם יורד לתוך הדמים האלו, הרי הדמים שהיו שם מההתחלה היו, לא היו בהם תומת אוהל, אז ברור שזה בטל. אז רבי יהודה לטעמי, רבי יהודה הולך לשיטתו, דאמר, אין דם מבטל דם. היה לרבי יהודה שיטה שדמים לא מתבטל בדם אחר, וזה בעיקר בנוי על שיטה שלו באופן כללי לגבי דיני ביטול, שמין במינו אינו בטל. כדי שמשהו יתבטל, זה כמו טיפת חלב בתוך בשר. הרי זה מין שאינו מינו, והחלב מתבטל בבשר. אבל אם יש חלב בתוך חלב, בוא נגיד חלב כשר בתוך חלב שלא כשר, הרי זה אותו מין ואי אפשר לבטל כשזה, כי זה פשוט כן נחשב כחלק, ואז יש בו חלק כשר וחלק לא כשר, וזה אי אפשר לשתות. אוקיי? אז גם כאן הדם לא מבטל את הדם. ממשיכים בברייתא בעוד מקרה. רבי שמעון אומר, צלוב על העץ, כי בימים האלו, כן, אנחנו מכירים את המסעות הצלב, כן, היו צובים אנשים, כן, גם אפילו לפני מסעות הצלב, כן, זה הבסיס, איך שהרומאים היו הורגים אנשים על פי צלב. כן, זה התחיל מתקופת כן, מהתקופה הזאת, של המשנה, או אולי לפני זה, אני לא יודע בדיוק את ההיסטוריה ממתי זה התחיל, אבל ברור שזה היה זה היה נפוץ בתקופה הזאת ברומאים. צלוב על העץ, אז מה קורה? היו מצליבים אנשים על עץ ודמו, שדמו שוטט לארץ, כן? הוא היה, אדם היה שוטט והיה, כן, בהתחלה בחיים ואחר כך מת. ונמצא תחתיו רביעית דם, תמי, אוקיי? זה דם תפוסה, כן? יש חלק, לפני החיים וחלק לאחר המוות. סליחה, לחלק שהוא בחיים וחלק לאחר המוות. רבי יהודה מתאר שאני אומר, טיפה של מיטה עומדת לו על גב העץ. הוא חושב שרוב הדמים יוצאים כשהוא עדיין בחיים, ומה שנשאר ויוצא לאחר המוות, אולי נשאר על העץ ואפילו לא יורד לתוך האדמה או לאזור מתחתיו, ואם כן הוא לא רואה בזה דם תפוסה והוא חושב שזה מתאר. ברבי יהודה, אז הגמרא עכשיו מקשה עליו ואומר, נמה איו לנפשי. למה לא נגיד, למה הוא לא יאמר לעצמו מה שהוא אמר מקודם לגבי המוטל במיטה, שאני אומר, טיפה של מוטה עומדת על גב המיטה. למה במיטה הוא לא חושב שהדמים האחרונים של המוות נשארים על המיטה, אבל הוא כן חושב שהם נשארים על העץ. אז הגמרא מתרצת, שאני במיטה דמחלחלה. דווקא המיטה, כשהוא יושב על מיטה, הרי המיטה רועדת, אוקיי? בגלל שהוא סובל והוא מתפך וזה גורם למיטה לזוז, ואם כן, כנראה הדמים גם יורדים מהמיטה. אבל זה לא נכון לגבי העץ, כשהוא עומד מוצלב על העץ, דווקא העץ לא זז בכלל, ואם כן, הגיוני שהדמים האחרונים, שהם אלו שיוצאים כשהוא מת, דווקא נשארים אולי על העץ, ואם כן, אין אפילו דם תפוסה מתחתיו, כי אין שום דם שמעורב לאחר המוות. Okay, משנה חדשה. בראשונה היו אומרים, שוב עוד מקרים, okay, שכן, כמו במשנה הקודמת, לא, דווקא לא, אוקיי, סליחה, טעות שלי, לא מופיע במשנה הקודמת, זה מופיע כאן בהתחלה. בראשונה היו אומרים, היושבת על דם טוהר, הייתה מערה מים לפסח. Okay, כאן אנחנו מדברים על אישה שהיא אחרי לידה, okay, אנחנו קצת עוברים נושא, אישה לאחר לידה יש לה דם טוהר. Okay, זה אומר, כן, אחרי השבוע או שבועיים, תלוי אם היא ילדה זכר או נקבה, היא יושבת על דם טוהר, זאת אומרת שהיא במצב שכל הדמים שלה טהורים, אבל אל המקדש לא תבוא, כן, ובכל קודש לא תיגע. אסור לה לגע בקודשים, זאת אומרת, היא לא טמאה באופן כללי כמו נידה ויולדת, אלא כן יש לה סטטוס שהיא מטמאה קודשים. Okay? אז בואו נדבר על הטומאה שלה. אז היא נחשבת תפולת יום ארוך, זאת אומרת, היא טבלה לאחר השבעה או ה-14 ימים, והיא צריכה לחכות אבל עד סוף ימי טוהר, שזה עוד 33 או 66 ימים, כדי להיות טהורה לגמרי. אז זה מה שנקרא תפולת יום ארוך, בדרך כלל תפול יום זה טובלים בבוקר ומחכים עד הערב. היא צריכה לטבול בלילה אחרי הימים הראשונים, ואז היא צריכה לחכות עוד הרבה ימים עד שהתפול יום שלה נגמרה. אז מה הסטטוס שלה? אז הייתה מערה מים לפסח. היא יכולה להראות מים מכלי לכלי לצורך קורבן הפסח. יש כאלה שאומרים זה קשור לקורבן, יש חלק שאומרים קשור להכנת המצות, כאילו המים להכנת המצות. אבל חזרו לומר, הרי היא כמגעת ממת. אוקיי? זאת אומרת, היא מערה מים לפסח, זאת אומרת, היא יכולה לאחוז בכלי, כי היא לא בסטטוס של ראשון לתומה, של אב התומה שמתאמה כלים, אבל היא לא יכולה לגעת במים, ונדבר אחר כך למה, וחזרו לומר, הרי היא כמגעת ממת, אבל אחר כך הם קבעו שהיא כמו מי שנטמא למת. זאת אומרת, היא בדרגה של ראשון לטומאה, כן? אם היא מטמאה קודשים, זה כאילו היא שלישי ורק מטמאה רביעי, כן? כי רק רביעי, כן, או בעצם רק מטמאה קודשים, אבל אז קבעו שהיא מדין ראשון לטומאה, ואם כן, הרי היא כתממת לקודשים. אוקיי? רק לעניין קודשים היא נחשבת ראשון לטומאה, אבל אם היא נוגעת בחולין, אז אין בעיה, ולכן היא יכולה, ואז אומרים כדברי בית הלל, אוקיי? זה מה שבית הלל קבעו. אז אמרו בעצם היא כמו ראשון לטומאה לטמא קודשים, אבל לגבי חולין, כמו המים הזה, היא יכולה דווקא לגעת במים. אוקיי? אבל בית שמאי אומרים אף כתממת, היא בעצם נחשבת כתממת, ולכן היא בדרגה של אב הטומאה ומטמאה כלים וכו'. אוקיי? אז היא בעצם לגבי קודשים, אם היא נוגעת בקודשים או לגבי עירוי מים האלו שהם חולין, כן, זה, שוב, זה רק לעניין קודשים ולא לעניין חולין שנעשו על טהרת הקודש. יש לנו שתי קטגוריות בימיהם. היו חולין שאנשים התייחסו אליהם כאילו הם קודשים. אז הגמרא אומרת, מערה אין נוגעת לא. כן, זה נשמע שהיא יכולה להראות, אבל לא יכולה לגעת. אלמה, מה לומדים מכאן? חולין שנעשו על טהרת, כאילו, נדבר עכשיו שמשהו לא מובן במשנה. כי הם כמו חולין שנעשו על טהרת הקודש, כן, כי המים האלו הם אינם קודשים, אבל הם, כן, קודשים זה דברים שחלקים מקורבנות וכו', ודברים שנקדשו בכלי שרת. המים האלו לא, אבל הם חולין שהם התייחסו אליהם בטהרה, כן, הם קיבלו על עצמם לשמרם בטהרה. אז אם נגיד שאסור לה לגעת במים, אפשר להניח שחולין שנעשו על טהרת הקודש כקודש דם. אבל בספר כתוב חזרו לומר הרי כמגעת ממת לקודשים, ואז זה נשמע לקודשים אין, לחולין לא. כן, זה נשמע שהיא רק יכולה לטמא קודשים ולא יכולה לטמא חולין. אמה, משם אפשר להסיק שחולין שנעשו על טהרת הקודש לאו כקודש דמי. אז מה עונים? מתנית אמנה אבא שאול. היא המשנה הולכת כפי שיטת אבא שאול. דתניה, אבא שאול אומר תפול יום תחילה לקודש לטמא שניים ולפסול אחד. מי שבקטגוריה של תפול יום הוא נחשב כראשון לעניין קודשים, ואז יכולה לטמא עוד שתי דרגות ולפסול אחד. כלומר, התפול יום נחשב לא כשלישי לטומאה, כן, הכוונה שכשאנחנו אומרים שהוא ראשון לטומאה לגבי קודשים, הכוונה שזה מטמא, אם יש קודשים, זה מטמא הקודשים להיות שני. זאת אומרת, כן, כן, תלוי לפי בית הלל או בית שמיים, הוא אב התומה או ראשון לתומה, אבל אז הם מתאמים, ואז הם מתאמים, סליחה, האישה, לא הוא, זה מדברה על היולדת, מישהי שבדם תוהר, אז היא נחשבת תפול יום, והיא מתאמה בסטטוס של או ראשון או כאב התומה את הקודשים. הקודשים אלו, בוא נגיד שהיא ראשון, אז הם שני, ואז הם יכולים לגעת ולטמא עוד קודשים כשלישי, והשלישי יכול לפסול את הרביעי. כאילו, מה זה לפסול? כבר, כן, כל פעם שהם מתאמים, הרי הם נפסלו גם, אבל הלפסול זה השלב האחרון, כי הרביעי לא יכול לעשות חמישי. כבר זה הסוף סיפור. אז הכוונה כאן זה רק לקודשים, אבל הכוונה שהיא נידונת כראשון כדי לטמא עוד שתי דרגות של טומאה, שני ושלישי, ואז לפסול את הרביעי. איך זה פותר את הבעיה? כי אז בעצם אומר לנו שהדעה של הספר של של המשנה לא בא להגיד קודשים כן ולא חולין, זה פשוט בא להגיד שתפול יום תחילה לקודש לטמא שניים ולפסול אחד, לעומת אלו שחושבים נגד אבא שאול. ומודים, המשנה הבאה אומר שגם בית שמאי וגם בית הלל מודים שהיא אוכלת במעשר, בגלל שהיא תפול יום, זה לא בעייתי לאכול מעשר, כי זה לא קודש, וגם אם היא רוצה להפריש את החלה, היא עושה את זה בצורה הבאה. קוצה לחלה, היא בעצם לוקחת חלק מהעיסה ביד, זה אין בעיה, כי זה נקרא חולין, התבולין לחלה, זה חולין שהם טבע לחלה, צריכים להפריש מהם חלה. ומקפת, ואז היא שמה בכלי, היא שמה את הכלי ליד שער העיסה, וקורא לשם, ואז היא קוראת לחלה כשהיא כבר לא נוגעת בזה. ורק כשזה נחשב חלה, זה בעיה בשבילה לגעת בזה, זה קודשים, אבל כרגע, כשהיא תפול יום, אין לה בעיה לגעת בזה לפני. ואם נפל מרוקה או מדם טהורה על כיכר של תרומה שהוא טהור, הרי הרוק שלה לא מתמא, כי היא בימי טוהר, לא כמו נידה ויולדת בימים טמאים שלהם או זווה, ואם הדם שלה נפל על כיכר של תרומה, זה גם לא בעיה, כי הדם לא מתמא. בית שמאי אומרים, צריכה תפילה באחרונה. היא צריכה לטבול אחר ימי הטוהר שלה. בנוסף, זה למדנו בעבר, שאחרי, למרות שהיא כבר טהורה, הרי כדי לאפשר לה לאכול קודשים בסוף, חייבת תפילה, ובית הלל אומרים, אינה צריכה תפילה באחרונה. בגלל שהיא תפול יום, כמו שתפול יום רגיל לא צריך לטבול בסוף היום, כן, טובלים בבוקר וזה בסדר, גם האישה הזאת טובלת בסוף ימי התומעה שלה, וזה מספיק למרות שזה תפול יום ארוך. הגמרא אומרת, למה מותרת לאכול במעשר? תם אמר, טבל ועלה אוכל במעשר. Okay, כאן מדובר במצורע, שמצורע שטבל במקווה ועלה, אפילו ש... עוד לא, כן, הוא עדיין תפול יום, יכול לאכול במעשר. וקוצה לחלה, למה? כי חולין התבולין לחלה, לאו כחל אדמו, הם לא נחשבים כמו חלה. מקפת, למה היא צריכה לקרב את הכלי? זה הלכה מאוד רלוונטית לדיני חלה. דם אמר, מצווה לתרום מן המוקף. כשעושים את התרומה, כל העיסה צריכה להיות ביחד. אז אם בוא נגיד, את מכינה שתי עיסות שונות, הם צריכים להיות ביחד כשמפרישים את החלה. וקורא לשם, סקה דעת החמינה, נגזור דיל מעט אלה מנגלי מעברי. אולי הם רצו לגזור שאולי היא תיגע בזה, ולכן אולי אסור, כן, אסור לגעת בכלי, שמה תבוא, כן, אסור בעצם, כן, היא לא יכולה לקרוא, אולי היא לא יכולה לקרוא לזה חלה, כי אולי היא תיגע בזה, כמה שמלן שמותר. אם נפל מרוקה, דתנה משקה תפול יום, משקין היוצאים ממנו כמשקים שנוגע בהם. ואלו ואלו אינם מתאמים, חוץ ממשקי הזהב שהוא אב התאומה. כתוב במשנה בתפול יום, כן, יש מסכת תפול יום, שהמשקה שיוצא מהתפול יום, אוקיי, אז זה המשקה של התפול יום, הם נידונים כמשקים שהתפול יום נוגע בהם. וזאת אומרת שאלו ואלו אינם מתאמים, חוץ מהמשקה היחיד שיוצא מהתבול יום, שבעייתי זה משקה הזהב, ובגלל שזה אב התומה אנחנו מחמירים. בית שמאי אומרים בסוף המשנה שהיא צריכה תפילה בסוף ימי טהרה. מהי בעיניו? אמר רב כן, ובית הלל אומרים שלא. אמר רב קטינא, תבול יום ארוך איכא בעיניו. יש הבדל להלכה ביניהם לגבי תבול יום ארוך, איך אנחנו מתייחסים לתבול יום ארוך. נכון, ברור שתבול יום רגיל לא, אבל השאלה לגבי תבול יום ארוך. נעשה את המשנה הבאה, והרואה יום 11. אישה רואה אדם ביום האחרון של ימי זיוותה. אז יש שאלה, האם היא צריכה להיות שומרת יום כנגד יום? כי היום הבא שלה, הרי בדרך כלל היא תובלת למחרת בבוקר, אבל צריכה לחכות אותו יום לראות אם היא מדממת. אז מה המצב אם היא רואה ביום 11 של ימי זווה, ואז היום למחרת כבר יום נידה שלה, אז אין צורך להיות יושבת יום כנגד יום, כי אם היא רואה, היא לא נחשבת זווה קטנה, זה כבר תחילת הנידה שלה. אז אם היא רואה ביום 11 וטבלה לערב, אז בואו נגיד שהיא לא חיכתה לבוקר וטבלה כבר בערב, כי היא אמרה, אני לא צריכה להיות שומרת יום כנגד יום, ושימשה, ואז אחרי התפילה הרי היא משמשת עם בעלה, שוכבת, כן, מקיימת יחסים מין איתו, בית שמאי אומרים, מתאמים משכב ומושב החייבים בקורבן. הרי זה כאילו היא שכבה עם בעלה כשהיא זווה, כי היא לא חיכתה למחרת, ולכן שניהם מתאמים משכב ומושב, הוא בגלל ששכב עם זווה והיא בגלל שהיא זווה, וחייבים בקורבן חטאת, כי זה כאילו לשכב עם אישה כשהיא שומרת יום כנגד יום, וזה אסור. ובית הלל אומרים פטורים מן הקורבן, בגלל שזה לא צריך שימור מהתורה לשמור יום כנגד יום, לכן זה לא מצטרף לימי זווה, והם פטורים מקורבן. אוקיי? כנראה הם מסכימים שכן מתאמים טומאה משכב ומושב מדרבנן, וזה משום גזרה שמה היא תחשוב שגם אפשר לעשות את זה בשאר ימי זווה. אבל זה רק מדרבנן. טבלה ביום של אחריו ושימשה ביתה, מים היא טובלת למחורת בבוקר, ואז שכבה עם בעלה לפני צאת הכוכבים. כן? אחר כך ראתה, ואז היא ראתה אדם באותו יום. בית שמי אומרים, מתאמים משכב ומושב ופטורים מן הקורבן. הרי כן מתאמים משכב ומושב, אבל בגלל שטבלה, והיא הייתה טבול יום בעצם, ואפשר להגיד, הרי מקצת היום ככולו, הרי מדאורייתא היא פטורה מן הקורבן, אוקיי? אבל, וכי גם אפשר להגיד שהראייה היא שייכת לדם נידה, אבל עדיין מתאמים משכב ומושב, כי שוב גזירה שמה ראו בתוך 11 יום. בית הלל אומרים, הרי זה גרגרה. כאילו זה מישהו שיש לו תאוות ולא יכול לחכות עד הלילה, אבל, כן, וזה לא טוב לעשות את זה, אבל אין תשומה בעצם, וכולם תאורים, כי אפשר להניח שזה תחילת נידה, ושבעצם סיימו עם הזווה, זה בסדר, טבלה, שימשו, ואחר כך התחילה לדמם דם נידה. Okay, נקודה אחרונה, ומודים, אבל בית הלל מודים לבית שמי, ברועד בתוך 11 יום. אם היא עשתה את אותו דבר, אבל בתוך 11 יום, וטבלה לערב ושימשה, אז קודם, אם היא טובלת בערב, וקימה יחסי מין, שזה כן, צריכים לחכות לבוקר, אז הוא מסכים שמתאמים משכב ומושב וחייבים בקורבן, ואם טבלה ביום של אחריו, שזה לפחות היא עשתה קצת שימור, מקצת היום, ושימשה, הרי זו תרבות רעה, כאילו זה לא דבר שכדאי לעשות, כי בעצם הם רק, היא צריכה לשמור את אותו יום, האם היא מדממת, ולכן לא כדאי לקיים יחסי מין, אולי היא תדמם, ואולי בעצם למפרע היא הייתה זווה. ומגען ובעילתן צלויים. אם היא שימשה, בוא נגיד, ועוד לא ראתה אדם, אז לגבי המגע שלהם, האם הם מתאמים משכב ומושב ומגע וכו', או האם הוא בעל אותה כשהיא הייתה בנידה, כל זה תלוי עד סוף היום. אוקיי, ואז מחכים עד סוף היום, אם היא לא יודעים ממה בכלל, אז הכל בסדר. זה רק שהם עשו תרבות רעה, אבל לא כדאי לעשות כזה דבר. אבל אם היא רואה דם בהמשך היום לפני צאת הכוכבים, הרי למפרע מתברר שהיא הייתה זווה אז, ואז צריך להביא קורבן, והתארות הן בעייתיות. אוקיי, נמשיך עם זה מחר.